אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול, חבר הכנסת בועז ביסמוט, ליכוד. שלום.
שלום, שלום.
אתה יודע, אתה עושה דברים שאני חושב שהם הכי חשובים. הגנה על ילדים, הגנה על בני נוער. וקראתי אתמול כתבה שכותב אותה אחד הפרופסורים הידועים, שהוא כותב, מי שמספר לכם שהסיגרות האלקטרוניות לא ממכרות, משקר אתכם. הסיגרות האלקטרוניות, יש בהם סכנה לא פחות מאשר סיגרות רגילות. אתה לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה, ואתה מטפל בנושא, ספר לי.
נכון, תראה, כאשר שאלו אותי, כאשר הצטרפתי לחיים הפוליטיים, או למרוץ, אז בפריימריז, אמרו לי, מה אתה מתכוון לעסוק? באמת אמרתי, אתה יודע, בין היתר דיברתי על נושאי חוץ וביטחון, דיברתי על הסכמי אברהם, דיברתי על נושאים, אתה יודע, נושאים באמת גדולים, שכעורך עיתון וגם כעיתונאי, עקפתי, כיסיתי, ראיתי מקרוב. מוניתי לתפקיד של יושב ראש ועדת סמים אלכוהול והמלחמה בהתמכרויות. ואתה יודע, אני מודה לאל על כך, ולמה? כי פה אתה באמת, איך אומרים תמיד, החיים עצמם. ואתה באמת כאן, בסיורים גם שהוועדה מקיימת, אתה באמת רואה, אתה רואה ילדים נפלאים, אתה רואה במקרה הספציפי הזה לפני שבועיים, ילדה שמרשימה ביותר, שאלמלא ההתמכרות הזו הייתה מגיעה רחוק עם פוטנציאל הרבה יותר גדול משלי, אני חושב. באמת, אדם מרשים ברמות. ולמה אני אומר את זה? כי אתה באמת רואה שבאמצעות הוועדה הזו, אתה באמת יכול להילחם או באמת להתעסק בחיים עצמם. ועכשיו לספציפית לסיגר האלקטרוני. תראה, רק אתמול שוב הוועדה טופלה בנושא, יחד עם הוועדה, עם אלי, עם ידידי חבר הכנסת אלי דלל, שוועדתו באמת עוסקת בהגנה לשלום הילד, וראינו צעירה שבאמת דיברה על הסיגר האלקטרונית גם כסמל סטטוס, יש שם היררכיה בין הסיגרות, אני לא מומחה לזה, אני כבר אומר לך, אבל כסמל סטטוס, כאיזה דבר, לא רק שזה דבר תמים, אלא אפילו דבר שכמו שאתה רוצה שיהיה לך את הנייד הכי מרשים, אז גם שיהיה לך את הסיגר האלקטרונית הכי אינית או הכי מתקדמת, וכמובן יש את עניין הטעמים, עכשיו אלוהים אדירים, הטעמים בסיגריות האלקטרוניות זה כדי לפתות אותך, מה צריכה הסיגר האישון הזה בטעם טוט או בטעם בננה או בטעם מנטה או בטעם אני לא יודע מה, אם לא כדי לפתות אותך עוד יותר לגעת בדבר הזה, אבל הדבר שהכי יטריד, הכי זיזע, הכי עידים, ולא ידעתי ואני חייב להודות לך, זה כאשר בוועדה שלי, ואני אדם מאוד מאוד פתוח ואני גם רוצה להקשיב, ואני גם מודה כשאני לא יודע, אני אומר שאני לא יודע ואני רוצה ללמוד את הנושא, אז תמיד מגיעים מומחים רבים מכל התחומים לוועדות שלנו, לוועדות שלי, ואז אני שומע שבבתי ספר, ילדים כבר בני 10 מתנסים בסיגר האלקטרוני, אמרתי זה לא יכול להיות, ואז באמת העניין הזה שאין השען, ואתה יכול לעשות את זה במחשקים, לעתים אפילו בכיתה, מבלי שאפילו המורה יסתכל או יצפה בך או ידע על כך, ואז אני בא הביתה, ומה לעשות? חבר כנסת ביסמוט, יש לו גם ילדים בכיתות ג' וד', ד' זה בדיוק בן 10, ואני שואל את בני החמוד, שהוא ילד טוב, לא ירושלים, הוא ילד טוב תל אביב, ואני אומר לו, דודי החמוד, ואגב, חז ושלום, הילד הוא ילד טוב, ואומר, תגידי, אומר לי, בטח, בטח, חברים שלי, אני מכיר כאלה, והייתי בהלם, הייתי פשוט בהלם, ולכן אני אומר שיש לטפל בזה, יש לטפל בזה בקרוב, והכי, הכי, הכי, הכי נורא, ושאסור לשכוח, נער כבר נפטר, ונער הושפז, הסיפור הזה לא יכול להרוג, הסיפור הזה הורג, העסק הזה הורג, ואני, אתה יודע, מה עסקתי לפני שהייתי חבר כנסת, הייתי עיתונאי בעצמי, אז עשיתי כמו בתחום העיתונות, הרמתי טלפון לבית חולים שניידר, בית חולים שניידר שם,
בית חולים לילדים של בלינסון,
שם נפטר, שם נפטר, אותו צעיר, אז צלצלתי לבית החולים, לוודא, ואמרו לי שאכן, זה לא שזה בחור, שהיה לו איזה אנטסידנטים, או איזה בעיות קודם לכן עם ריאות, אך ורק, אך ורק, על פי הרופאים בבית החולים שניידר, הסיגר האלקטרונית, ולכן הדבר הזה הוא לא מסוכן, הדבר הזה הורג.
תשמע, אתה שמת לב שלא כמו חלק גדול מהמראיינים, שמתחילים לדבר איתך על הרפורמה המשפטית וכך הלאה, שזה חשוב וגם מדבר על זה, אני התחלתי איתך בנושא שהוא בדמנו, לכולנו יש ילדים, נכדים, והנער הזה, מידן ברוך קלר, בן 16, מגדרה שהוא שפז רק בגלל אישון סיגריה אלקטרונית, והוא ניתק את עצמו בטעות ממכונת הלב ריאה, והיה עוד ילד אחד שנפטר, ויש הרבה מאוד אנשים שאתה לא יודע, ילדים, שמגיעים לבית החולים, אתה לא יודע, כי זה לא כתוב בעיתון, וזה לא מפורסם, אבל הילדים האלה מגיעים עם נזקים לפעמים נוראים. והדבר הזה הוא צריך להיות בראש מעיינינו, ואני רוצה להגיד לך שגם מה שראיתי, בדיון בכנסת התברר, כי איש לא ממהר לחקור מי מייבא את הסיגרות האלה האלקטרוניות שהובילו להשפוז, ומי מחר אותם. ואני רוצה לשאול אותך, איך יכול להיות דבר כזה? למה אף אחד לא מטפל בנושא הזה? ואומר אפי שפר ממשרד הבריאות, שהמשרד שלו הגיש תלונה למשטרה. ומה המשטרה עשתה עם העניין הזה? שום דבר.
אני שמח שאתה מעלה את זה.
רגע, אני אגיד יותר מזה. רגע, אני אגיד יותר מזה. קצין נוער ארצי, רב פקד אהרון דגן אמר, לא נפתחה חקירה לאחר מות הנער. תגיד, באיזה מדינה אנחנו חיים? אתה יודע, זה מטריף אותי הדבר הזה. איך יכול להיות? המדינה חייבת לטפל בנושא הזה, והמשטרה אפילו לא בדקה את הנושא הזה. ומה הוא אומר? המשטרה עסוקה בדברים אחרים, והיא לא אוכפת עבירות אישון. אוקיי, אין לכם כוח אדם, אני מבין את זה. אבל לקחת את אותו אדם שמחר את הסיגרות האלה, ולהאשים אותו בהריגה, זה לא דבר חשוב? איך אף אחד לא עושה כלום עם זה?
אז יפה אמרת, ואני מאוד שמח לראות את התרעומת בקולך, את הזעזוע בקולך, את הכעס בקולך, ואני מאוד שמח, כי אתה, עם כל הכבוד, כרגע מדבר לא רק כמראיין או כעורך תוכנית או כמנהל רשת תחנת רדיו, אתה מדבר עכשיו כאזרח ישראלי, כאבא, כאיש משפחה, כאדם אוהב, כאוהב אדם, וזה דבר שהוא בלתי נסבל, ואתה מצפה עוד פעם, אתה מצפה לקצת יותר, אי אפשר, הסיפור הזה, הטרגדיה הזו, שמידן זו טרגדיה, הטרגדיה הזו, לא יכולה להישאר מבלי שנקבל תשובות, ומישהו אחראי לזה, הוא חייב לשלם את הדין. חייב. אנחנו מדינת חוק, ועוד פעם אני אומר, פה זה לא מישהו פה שבריאותו נפגע, מישהו מת. נזכיר אותם, מישהו מת. ולכן אנחנו הצטרפנו, אני חושב שבוועדה עצמה, כל החקים שישבו שם, ופה לא היה אופוזיציה קואליציה. דוד דוידסון כמובן מיש עתיד, ודלל מהליכוד, ואושר שקלים ואנוכי, זאת אומרת, פה אנחנו כגוש אחד, אני חושב שזה גם דבר שאני מאוד בוועדה שלנו, כי זה עוד פעם, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה גם לא קלישה, הילדים של כולנו.
שמע, אני כל כך שמח שמדבר אותך על הנושא הזה, תראה, גם לי יש נכדים, והם בגילאים צעירים, ואני שומע מהם שבבית הספר מעשנים, אתה יודע, מאחורי הבניין, מעשנים לא רק סיגרות, גם סיגרות אלקטרוניות, ואני אגיד לך יותר מזה, גם סמים אחרים כמו מריחואנה וחשיש. וכשאני שומע את הדבר הזה, אני מתפוצץ, כי אני בעבר הייתי מורה, אצלי לא העזו להתקרב עם סיגריה למרחק של אני לא יודע כמה מבית הספר. וכנראה שגם מערכת החינוך, ופה צריך להפעיל גם את מערכת החינוך, יש לנו שר חינוך שיפעיל את מערכת החינוך בנושא הזה. יש רשויות רווחה. אתה יודע מה? אנחנו אולי ננצח במלחמה, אבל במלחמה הזאת כנגד הסמים, האלכוהול והשימוש באותם סיגרות אלקטרוניות, כנראה שאנחנו כבר הפסדנו.
אז בוא, אני רוצה להגיד לך שהעניין הזה שלי זה לא יקרה, אתה יודע, בהרבה מאוד דברים אתה משוכנע, אתה אומר לי זה לא יקרה, לי זה לא יקרה. כל מיני דברים, סליחה שאני גולש עכשיו לנושא שאתה בריתי יותר מאוחר, סרבנות לשרת בצבא, מה פתאום, מדינת ישראל לא יכול לקרוא כזה דבר. הייתי, כשהייתי בצעירותי, היינו נוסעים הרבה לצרפת, בפריז, והייתי רואה שם ליד בתי הספר, היו מעשנים בצורה חופשית הילדים, יותר מזה, היו גם כן הפירמות, אני לא אסלם כי הייתי פרסומת, היו עושות החפיסות קטנות של 10 סיגריות, ולמה נוסעו את זה? לא כי זה יותר נוח להיכנס להכניס לכיס, יותר זול, ואז הצעירים היו קונים את זה, והיית רואה ליד הכניסו לבתי הספר ברובע השביעי או 16, שם היינו הרבה שועים, הייתי רואה את הילדים והייתי אומר, מה זה גיל 14, זה לא ייתכן, וכמובן, פה עכשיו, אני לא אגיד שמות של בתי ספר או תיכונים בישראל, ואני מסתובב, אני גר בבית, אני מסתובב שם בצפון תל אביב, ואתה רואה את התלמידים שאפילו לא נבוכים עם הסיגריה ביד, אבל אני רוצה להוסיף דבר אחד שאמרת, החינוך, המורים, המחנכים, גם מתחיל בבית. ואתה תסכים איתי, דוד. אני זוכר שאני, היה לי אוסף, היינו נוסעים הרבה בילדותי, ואספתי, היה לי, אני אספן, הייתי גם אוסף חפיסות סיגריות, מהעולם כולו, הייתי אוסף, מעולם לא פתחתי אחת לנו, מעולם לא ישנתי, ככה הסבירו לי, אז באמת החינוך גם מתחיל בבית, אבל גם בבתי ספר, בעניין הזה זה קשוח, בעניין הזה צריך, כי עוד פעם מדובר פה באמת בבריאות, ואתה יודע, גם העניין הזה שאתה יכול ממש סמוך לבית הספר, ללכת ילד, אתה בא ואתה רוכש, אם זה את הסיגריה האלקטרונית, אם זה חפיסת סיגריות, לא יעלה על הדעת, ולכן באמת צריך פה להגביר את האכיפה, כי חוקים יש, אבל פשוט לא אוכפים אותם, אבל צריך גם כן, עוד פעם אני אומר, זה מתחיל בבית, גם בבתי ספר, וכמובן הסיגריה האלקטרונית הזאת, זה הכל חוץ מסמל סטטוס, זה הכל חוץ מדבר תמים, ולכן גם את הצעת החוק שלי לאסור, כפי שאמרת קודם, מחירה או יבוא בישראל של סיגריות אלקטרוניות בטעמים, כי הקהל כאן הוא בדיוק אותם ילדים, שהם הילדים או הנכדים שלך, והילדים, בעזרת השם בקרוב, אני מקווה, נכדים שלי.
אתה יודע, אני מוכרח לספר לך איזה קוריוז, שקוריוז, זה לא כך קוריוז. כשאני הייתי מורה בתיכון, וחינכתי כיתת י' א' י' ב', ואני יודע שאנשים שם ישנו, אמנם לא בפניי ולא ליד בית הספר, אתה יודע, החלטתי בשיעור חינוך, שיעור חברה, מה שקראו, לקחתי סיגריה, הצטתי אותה בכיתה, נשפתי לתוך מטפחת, והראיתי להם את מה שנוצר על המטפחת. קטם צהוב חום, ואמרתי להם, עכשיו תחשבו, שאת התינופת הזאת אתם מכניסים לריאות שלכם, ואתם יודעים שהתינופת הזאת זה מחולל סרטן. די הפחדתי את הילדים, אני לא יודע אם הצלחתי להפחיד את כולם, אבל אחד האנשים שאיתו הייתי בקשר, ואני עדיין בקשר איתו, שלימים הוא נהיה אפילו תת אלוף בצבא, אמר לי, אתה יודע, אתה הפחדת אותנו כל כך, שאנחנו לא נוגעים בסיגריות. אז אולי הצלחתי כמה בודדים, אני לא יודע כמה. טוב, בוא נמשיך הלאה, אתה יודע, זה בדמי, אז לכן גם התחלתי עם הנושא... עם הנושא הזה.
זה יפה מאוד, מרשים, מרשים.
טוב, אני רוצה לשאול אותך שם משהו אחר. אתה רואה, אנחנו מדברים פחות על פוליטיקה, אנחנו גם נגיע קצת לפוליטיקה, אם יהיה לנו מספיק זמן. תגיד, איזה מדינה מרשה לפרופסור אנטי-ציוני על פי הצהרתו, להתארח בכנס באוניברסיטת, בר אילן במקרה הזה, פרופסור דניאל בויארין או משהו כזה, מאוניברסיטת ברקלי, שהוזמן לכנס בנושא מחשבת ישראל. האיש הזה, שהוא מצהיר שהוא אנטי-ציוני, אומר, אני בעד ה-BDS, אני אומר שמה שעשו בהקמת המדינה הזאת הייתה טעות, ואני רוצה להשמיע לך קטע, מתוך רעיון שהוא העניק בעבר לכתב, אומרים מניב, בערוץ 10 בשנת 2016, ואת ההתייחסות שלך.
ברשותך. שואלים אותי למה אני דווקא אנטי-ציוני ולא אנטי-סיני או אנטי... אני אומר, אנטי-ציונות, זה הציונות שלי.
מה עמדותיך לגבי ישראל?
עמדותיי לגבי ישראל? אני חושב שזאת הייתה טעות, טעות חמורה. אנשים במצב של desperation עושים דברים טיפשיים. הייתי משווה פעילויות של הממשלה או של חוגים מסוימים כדומות מאוד לנאצים.
העמדות שלך מאוד מזכירות את החרדים האנטי-ציוניים.
אני קורא לעצמי לפעמים נטורי קארטה קוואזי חילוני.
זאת הדוגמה הקלאסית ליהודי הגלותי.
כן, אבל לא היחיד ברוך השם.
שמעת?
הייתי רק אומר שטיפשותו, כסילותו, רדידותו, מורד רחמים, על איש כזה רק הייתי אומר שמחפש תשומת לב, מצא אותה, עובדה ששמענו אותו שוב, כנראה שכשהוא היה קטן לא החליפו לו חיתול, וזאת התוצאה, פשוט בושה, פשוט הוא יהיה לי מה להגיד על דבר כזה, אבל מצד שני, מדינת ישראל בת 75, הציונות ניצחה, סליחה דוד שניצחנו, המאזינים מקשיבים לנו, האיש הזה הוא בטל ב-60, הוא סליחה אם הוא פרופסור, בעיניי הוא כלום נקבר ריבוע כמובן, ואנחנו ניצחנו, וזה הכל, אני חושב שהדקה שהשמעת לי אותו ודיברנו עליו, זה דקה אחת יותר מדי.
אתה יודע מה? זה לא דקה יותר מדי, ואני גם אגיד לך למה. כי אוניברסיטת בר אילן, שנחשבת לאוניברסיטה טובה, יש בה הרבה מאוד חרדים, איך אתם ברוב טיפשותכם מגביעים אדם אוויל כזה להרצות בפני הסטודנטים, ובכלל נותנים לו אישור להיכנס לארץ?
אני רוצה להגיד לך, לעניין הזה להגיד לך, כי זה באמת נושא לשיחה. פה באמת האיש עצמו, לא מעניין אותי, אבל האיש הוא הנושא עצמו של להביא אותם. כלומר, ישראל היא מדינה דמוקרטית, אני, אתה יודע, אני בעד, אתה יודע, אנשים, תשמיעו את כולכם, אני גם...
שמשווה את פעילות הממשלה לנאצים, זאת עבירה פלילית?
רגע, אני חושב שאני, יש לי הציונות כל כך ניצחה, אתה ואני, והמאזינים שלך, המאזינות שלך, ניצחנו, הציונות ניצחה, מדינת ישראל ניצחה, ובגדול. היום אני חבר ועדת חוץ וביטחון, אני לא רוצה להגיד את שם המדינה, אבל רק היום בעצם כן אני יכול להגיד, הרי זה לא סוד. קוסובו, מדינה חדשה, הם, נפגשנו איתם היום בכנסת ישראל, הם פונים אליי כישראל, כגדולה, כחזקה לעזרה, ויש כל כך הרבה מדינות וכל כך הרבה חברי פרלמנט ומדינות שונות שבאים אלינו ומבקשים סיוע ורוצים לעזר בנו, כולל מדינות גדולות ותחומים מדהימים. והרבה איש הזה, או איש האומלל הזה לשיטתי, עכשיו אומר את שובר, עכשיו שאלת שאלה לגבי הפלטפורמה של אוניברסיטת בר אילן. אני בוגר אוניברסיטת בר אילן, אני אוהב את אוניברסיטת בר אילן, היא יקרה לי. מה קורה היום? יש את העניין הזה של הטרנדינס, להיות באופנה. מה זה להיות באופנה? זה לתת לפרוגרסיבים, לתת לכל מיני כאלה דעות מתקדמות לבוא ולהשמיע את כולם. אני בז לדעות האלה. אני חושב שהאוניברסיטת בר אילן היא אוניברסיטה חזקה, איתנה, עם קהל סטודנטים שמרן. אני, אילו הייתי באוניברסיטת בר אילן, בטח ובטח לא הייתי מזמין את האיש הזה, אבל האיש הזה היום אין כל עוצמה לגרום לשינוי, מה שכן אני חייב להגיד לך. הזכרת את בר אילן, תגיד לי, ובאוניברסיטת תל אביב יותר טוב שמי שעומד בראש המוסד האקדמי המכובד הזה לא יקבל, הוא אומר בעצמו, אם חוק הנפת דגל אש"ף יתקבל, הוא לא יחבל את זה במוסד שלו. תגיד לי, זה עושה לך שכל שדגל אש"ף הפך להיות דגל איני בישראל? תגיד לי, זה נראה לך הגיוני הדבר הזה? אז יש פה הרבה קווים אדומים שנפרצו. מצד שני, אני ארגיע אותך, כי החברה הישראלית, החברה המרכיבים של החברה הישראלית, החברה הישראלית היא חברה שמרנית, היא ליברלית בתפיסת עולמה של בן אדם לחברו הכי יבת ולחיות, אבל היא מאוד שמרנית בנושא המדינה שלו, ולכן אני אומר, עוד פעם, אלה פרפורים, מה שאמר האיש הזה, לא חזכני לה הוא, אני אחלה עוד מה ב-20, אני נשאול ונגד חייו, אבל התזות שלו, מה שאומר, זה כמו אותו דקר פיון שהיית מוצאים מהסופר כשהיינו ילדים, והוא מפרפר ככה האידאות והדעות האלה, אבל אין ספק שצריך להיות על המשמר, שזה קורה בחול, כי שם זה פוגע לנו מאוד, בטח בקולג'ים בארצות הברית, וגם בבתי ספר בפרברי פריז. אבל כאן בישראל ניצחנו.
אז אני רוצה לשאול...
אני מצעיר שניצחנו.
כן, אני מסכים איתך ב-100%, אבל אתה יודע, אני שם לב לפעמים לדברים שאותי מאוד מקוממים. מעניין אותי לשמוע דעתך. שר החינוך יואב קיש שלח מכתב נוקב לראשי האוניברסיטה, וכל כך למה? המכתבים שהם פרסמו בגנות הצעת החוק, במסגרתה יורחקו סטודנטים שיניפו דגל פלסטין. ובהמשך לזה, אני רוצה לשאול לדעתך, לגבי המשפט שקוים כנגד שתי חיילות בצהל, אחת מהן תועדה שורפת את דגל פלסטין, היא נשלחה למאסר, 15 יום מחבוש, ועוד חיילת אחת שצילמה את זה. אז מצד אחד באוניברסיטת תל אביב מדברים על פלורליזם וחופש הביטוי, אבל אם חיילת שרפה את דגל פלסטין, דינה מאסר. אתה רואה פרופורציות בין שני הדברים האלה?
תראה, לגבי המקרה של האוניברסיטאות בישראל ותגובתן לחוק הנפת דגל אש"ף, אני אפילו קורא לזה דגל פלסטין, מקומם. אני מכיר את המקרה ואני יכול בהחלט להגיב הסיפור, באמת, הסיפור של החלט שאתה מספר לי עכשיו, והחלט שאתה חושף בפני עכשיו, והחלט אחרת שצימה, אני לא מכיר את המקרה, אני לא מכיר את המקרה, וקשה לי מאוד לדבר על משהו שאני לא מכיר. מה שאני כן יודע, לשמעת ישראל אינה במה להתבייש, מדינת ישראל היא מדינת חוק, מדינת ישראל היא מדינה, אבל גם, יחד עם זה שמדינת חוק והיא דמוקרטיה, המדינה היהודית גם לא צריכה להיות מדינה מתאבדת. ולמה אני מתכוון? לא ייתכן שבזמן שהייתה הפעולה הצבאית האחרונה, המבצע הצבאי המאוד מוצלח בעזה, אנשים בעוד במקביל, ממש במקביל, אנשים מפגינים בתל אביב עם דגלי אש"ף. איבדנו את זה לגמרי. לא ייתכן ש... ואל תתחילו להגיד לי, רשות פלסטינית, עשינו אתם שלום, הראייה, אפילו ראש הממשלה שלך, שזה לא שלי, זה של כולנו, נפגשים בזמנו עם אבו מאזן, והכל בסדר, כאלה. לא. היום אנחנו מדברים על רשות פלסטינית, כמובן על הפלסטינים, בעזה לא צריך להכביר במילים, זו ישות החמאס והג'אד האיסלאמי, שבכלל לא מכירים בעצם איותיס, אתם לא מכירים בקיומי, זה לא בגבולות שלי, זה בקיומי, קיומי, קיומי כלאום לא מקובל עליהם. לגבי רשות הפלסטינית, תאר לעצמך דוד, שעכשיו הלכת למסעדה, בתל אביב, בפריז, תבחר בקריית מלאכי, קריית גת, אשדוד או תל אביב, איפה שאתה רוצה. ובהזמנת תפריט, והביאו לך תפריט, ובתפריט יש מחירון, אמבורגר 17 שקלים, פיצה 20, סתם יש שם מחירון נגיד. שם, ברשות הפלסטינית הזאת, עם הדגל הזה שמצופף שם, מעל המשרדים שלהם, יש מחירון, מחירון של דם יהודי. רצחת כזה, קיבלת כזה כסף, רצחת כזה, קיבלת כזה כסף. אז אלוהים אדירים, לא נעים להגיד, אני אדם שמאוד מכבד, אף אחד יכול, לא יכול לבוא ולהגיד, שאני, חבר כנסת ביסמוט, הוא לא אדם מכבד, אני יש נטייה לכבד גם את אלה שלא מסכים איתם, ולהפך הם מאתגרים אותי. אבל פה זה כאלה שלא מאתגרים אותי, זה כאלה שרוצים אותי ואותך מתים, הם רוצים אותי מת. אז עם כל הכבוד, לבוא ולהניף את הדגל שלהם, זה פשוט, יש לזה ארבע אותיות בשפה העברית, בית וב שין היי. אז את אותה בושה שמפנים לנו על אותה רפורמה שאולי תדבר איתי עליה מאוחר יותר, אני עכשיו מחזיר אותה ובענק להם בפרצוף.
אני שומע ואנחנו נדבר עוד שני אחד על הרפורמה, אבל בהמשך למה שאמרת, נזכרתי בעוד משהו. לפני שנים רבות, ראיינתי אחד בשם רנטיסי. מכיר את השם?
בטח.
ראיינתי אחד בשם רנטיסי, זה לא הרנטיסי הזה, זה הבן דוד שלו, אבל גם הוא מהחברים בחמאס.
חובבי ציון לצורך.
חובבי ציון, ושאלתי אותו, הוא היה בעזה כמובן, אני ראיינתי אותו, ושאלתי אותו שאלה נורא פשוטה. אתם מדברים על תיסוגו מיהודה ושומרון, ואז יהיה שלום וגר זאב עם כבש. ואז שאלתי אותו שאלה נורא פשוטה. אוקיי, אבל נסוגונו מעזה. אז הוא אומר, כן, אבל אנחנו עדיין תחת כיבוש. אמרתי לו, אוקיי, אז בוא תסביר לי דבר אחד נורא פשוט. אתה רוצה לעשות שלום עם היהודים, אבל אתה זרקת את אנשי הפתח מקומה רביעית למטה, וריסקת אותם, ושחטת אותם, פשוטו כמשמעו, וגירשתם אותם מעזה. זאת אומרת, אתם החמאס לא יכולים להגיע לשלום עם הבני דודים שלכם והרקתם אותם, איך תגיעו לשלום עם ישראלים? לא הייתה לו תשובה.
קודם כל, אני אין לי צל שספק שאתה, אם עכשיו אומרים לך, נותנים לך אפשרות לשלום אמת, אתה בעד. אין לי צל שספק,
מי לא?
הרבה אנשים יודעים עלינו, הימנים, השמרנים, תרפה, אין בנו שנאה. אני לא שונא ערבים, וכאשר יש רצח במגזר הערבי, שמע, אני עצוב, כאשר לא מכבר היה הסיפור המזעזע של האם שנרצחה עם שני ילדי, הרי התרוענו עם הידיעה הזו בבוקר.
נורא, נורא והיום.
אני הייתי עצוב במשך שעות ארוכות. אוריי, אוריי, ליקודניקים, ליקודניקים כאלה, אתה יודע, ליקודניקים שרופים, ואם כשומרת שבת, כאילו, אמא שלי בבת של רב, שלחו אותי ללמוד בבתי ספר צרפתי, קתולי ואנגלי פרוטסטנטי, ואני כזה יד. מה זה, בית כנסת וסבא רב ויהודי וליכוד ושמרן, כדי לראות בשדות זרים, כדי לראות וללמוד ולהתקרב, כאשר הם ידעו היטב שעמוד השדרה היהודי והישראלי והציוני שלנו כל כך יציב, זה לא יירר כאילו זה, אבל זה גרם לי לאהוב את חבריי ערבי היפו שגדלתי איתם, וזה כחברים שלי עד היום רבים מהם. אבל למה אני אומר את כל זה? כל זה כדי שיהיה ברור, מדבר איתך, אתה מראה עכשיו חברי כנסת מהליכוד, שגאה במה שהוא מייצג, אבל אין בו טיפת שנאה כלפי לא נוצרי ולא ערבי ולא כל דבר שהוא לא כמו ולא בודיסטי ולא כל אחד שיהיה משהו, ואני אכבד את זה, כי אתה לא שופט אדם על פי מה שהוא ואיך שהוא נולד, הוא גם לא בחר בזה. מצד שני, לא כתוב בשום ספר, בשום מקום, שישות, או תקרא לזה מה שאתה רוצה, שרוצה בחיסול שלי, לא מכירה בי ולא מכבדת אותי כעם, אני אמור לכבד אותה בחזרה. המדינה היהודית היא לא מדינה מתאבדת. עכשיו לגבי, הזכרת את רנטיסי והזכרת קצת היסטוריה.
רבחי רנטיסי, קוראים לו רבחי רנטיסי.
צריכים לחזור למקורות. אשף הוקם ב-64. יהודה ושומרון ולא השטחים הכבושים. יהודה ושומרון, ארץ אבות, פרשת לך לך, אברהם אבינו, בתנועה. כן? זה היה שלוש שנים אחרי. זאת אומרת שלא יבלבלו את המוח. וכאשר הייתה תוכנית החלוקה, להזכיר לך שירושלים לא הייתה אפילו שלך, ואבותינו שחזרו מהמשרפות, צהלו ורקדו ברחובות, בזמן שערבי ישראל הצטרפו לא לחמש, כמו שאומרים תמיד, לשש מדעות ערביות, כדי לחסל אותנו. אז עם כל הכבוד, אנחנו פה לא הצד הכובש, והצד מחחר המלחמה, והצד הגזען, והצד הפשיסט. זה שמשכתבים היסטוריה בזמן אמת, זה לא בעיה שלנו. אבל העם שלנו לא טיפש, ולא סתם המחנה השמרן הוא המחנה המנצח בבחירות, כי הישראלי אוהב את המדינה שלו, אוהב את הציונות, אוהב את היהדות גם אם הוא לא דתי, אוהב את החגים, אוהב את המועדים, אוהב את החלות בשישי, מתרגש מנרות שבת, גם אם הוא לא דתי. ולכן אני שוב אומר, הנשיא ריבלין שטעה בדבר אחד שהוא חילק את ארבעת השבטים, יש שבט חמישי, שאני נמנה איתו, זה השבט המסורתי, כן המזרחי המסורתי, שהוא סוג של אוטו מלט, שהוא רוצה להדביק והוא מדביק את החברה הישראלית, ובסופו של יום, עוד פעם אני אומר לך את זה, ואני אגיד את זה כמה שרק רוצה, הרבה מדברים על מדינת תל אביב, מדינת ירושלים, מדינה זה לא, יש חשבת גדול וחשוב, שהוא כאן מדביק, מדביק ומדביק, ברוך השם.
ביקשת שנדבר על הנושא של בחירת השופטים והרפורמה המשפטית, או איך שקוראים באמצעי תקשורת האחרים, המהפכה המשטרית.
המהפכה, בטח, מהפכה.
טוב, אז כל אחד יבחר לו את זהו, אני קטונתי מלהגיד, אני רק אומר דבר אחד. יושב ראש אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, הודיע השבוע כי הכנסת תבחר את הנציגים בוועדה לבחירת שופטים ביום רביעי, 14 ל-60, מתי זה? עוד שבועיים.
ממש.
ואני רוצה לשאול אותך, איך תראה הוועדה הזאת, וכיצד יבחרו אותם אנשים שיצטרכו להצביע?
אז תראה, אני לא נביא, ואני לא יודע מה יהיה, אבל אני יודע מה אני רוצה, ואני יודע כיצד, איך אני אגיד, מספרים סיפורים, אזורים חול, ביניהם של אזרחי...
אתה יודע מה שהם אומרים? שאם הוועדה תמונה בצורה שהם לא יקבלו אותה, זה יביא לפיצוץ השיחות בבית הנשיא.
אז בוא, אתה יודע, יש סיסמאות ויש עובדות. סיסמאות, אנחנו כרגע דיקטטורים, המשתלטים על הוועדה, הערנו את ברז'ניה וצ'רניינקו, את אנדרופוב מהקבר, ושמנו אותו במעון ראש הממשלה, ואנחנו דיקטטורה. כל הדברים האבסורדים, הקשקושים האלה בשקל וחצי, כמה אפשר לשמוע, רק חבל שהם עולים הרבה יותר משקל וחצי, כל המחאה הזו ממומנת בהרבה מאוד מיליונים. בואו נפק אחד דבר אחד שהוא מאוד חשוב. גם אם דוד ימונו שני חברי קואליציה לוועדה, גם אם, לא אמרתי שזה מה שיקרה, אני אומר גם אם, עדיין המחנה השמרן, שהוא רוב במדינת ישראל, כן, הוא גם אמר את זה ב-1 בנובמבר, אמר את זה עם האצבעות שלו, עם הרגליים שלו, עדיין יהיה מיעוט. למה? כי בוועדה כפי שהיא היום, יש לך שלושה שופטי עליון שמצביעים בכל אחד תחי הדמוקרטיה, במרכאות. יש לך שני חברי לשכה, מהלשכאות של חימי, שמיישרים קו עם השופטים. זאת אומרת שגם אם אנחנו עדיין מיעוט, ואחרי זה הולכים לרחוב וצורקים דיקטטורה, דיקטטורה, לא. אתה לא דיקטטורה, אתה מנסה לאזן בין מוסדות, אתה למעשה הדמוקרט האמיתי, כי הצד השני כולל, ואני אומר את זה בצער רב, גם הנושא הזה של שיטת הסיניוריטי, בוא תסביר לי אתה, אני רוצה שהמחאה תסביר לי, במה שיטת הסיניוריטי דמוקרטית, אתה יודע מה, יש לי הרבה כבוד לשופטים, יש לי הרבה מאוד כבוד לשופטי עליון, אני בכלל כאשר הייתי עורך עיתון, עמוד 2, שלטון החוק, זה rule of law מעל הכל. עכשיו בשיטת הסיניוריטי, מה זה בעצם אומר? יש לך 15 שופטי עליון, למה שלא יצביעו, למה שלא הטוב ביותר, המנוסה ביותר, המנהל הטוב ביותר יהיה, למה זה בשיטת הסיניוריטי? תגיד לי, במטכ"ל בצה"ל, זה אלוף הכי ותיק שהוא המטכ"ל, איפה נשמע כזה דבר? אז כאשר אתה בא ואתה מעלה טענה כל כך הגיונית, מיד מה התשובה? במקום לדבר איתך על דיון, על המהות, כן? ישר מביאים את זה למקום של
תסמאות
לא, בשקל וחצי.
נכון, אתה אומר את הדברים, אבל בוא, אתה יודע שההסכמה על חלק מהדברים קיימת גם באופוזיציה לגבי הסיניוריטי. אני חושב שכולם מסכימים שמה שנעשה עד כה היה בפירוש לא בסדר. גם שופט העליון ברק אמר, השופט בדימוס העליון אמר, כן, לא היה בסדר, לא רק שהוא אמר לא היה בסדר, כששאלו אותו, אתה מינית את אשתך לשופטת, הילדים שלך התמנו, עשו את הסטאז' שלהם בבתי המשפט העליון, אצל אנשים כאלה ואחרים שהם חברים שלך, הוא אמר, כן, זה היה בזמנו, אז אנחנו מבינים שעל זה אין חילוקי דעות. אבל מה אתה אומר לכאלה שאומרים לכם, אתם טעיתם, רצתם בכל המהירות ובכל הכוח להצעות חוק, שחלקם יכולות לעבור גם בהסכמה של האופוזיציה. אבל כשהבאתם חבילה כל כך גדולה, ואמרתם נעביר את הכל, אמרו לכם רצתם מהר מדי. יש צדק בדברים שלהם?
תראה, אני יודע דבר אחד, שכרגע יש דיונים בבית הנשיא, ואני יודע כמה דברים, ועובדות. יש דיונים בבית הנשיא, אנחנו באמת רוצים שהרפורמה תעבור, לפחות חלק ממנה, ושזה יהיה בהסכמות רחבות, זה טוב לחברה הישראלית. אני אמרתי מוקדם מאוד שהאתגר הגדול הוא כיצד להעביר את הרפורמה, או חלקים ממנה, תוך שמירה על ישראל מאוחדת ואיתנה, זה דבר שהוא מאוד ברור, כאשר מה לעשות, ובקרב המחאה יש אנשים טובים, אבל יש גם כאלה שאין להם בעיה, אתה יודע, לשרוף את המועדון, וצריך מאוד לשים לב. אבל, בסיפור הזה אתה צריך להבין, דוד, אתה שואל אותי שאלה, האם לא באנו חזק מדי, מוקדם מדי? אני חושב שבאנו עם רפורמה שהיא מאוד הגונה, אני חושב שבאנו עם רפורמה שהיא דבר...
לא לדעתם של הרבה מאוד חברי כנסת שמצגים חצי מהעם.
אבל אתה צריך להבין דבר אחד. קודם כל, הסיפור הזה שכביכול הסתרנו את זה מהבוחרים, היום, עם כל הכבוד, היום זה הקהל שלנו שתובע ודורש את הרפורמה.
50% מהם אומר לך לא.
איך הגעת למסקנה שזה 50%?
אני לא הגעתי, אני רק שואל.
אני לא חושב שזה 50%, אני חושב שזה רוב מוחץ שרוצה ברפורמה הזו, אבל אני כן מאמין שיש כאלה באמת שחוששים ממנה, ישראלים טובים, אזרחים טובים, שאני צריך להסביר אותה טוב יותר כלפיהם, כי אני, כאשר אני, כליכוד, כקואליציה, כמחנה שמרן, היום מנהיג את העם, אני מנהיג את כל העם, וכל העם יקר לי, כל האזרחים הציונים, ימין, שמאל, חילונים, חרדים. אז אני חושב שכאשר אתה כבר מסביר את הרפורמה, ואני אגיד לך רק דבר אחד, למה אתה חושב שבאמת מספר המוחים שבאים להפגנות קטן או קטן? אתה רואה היטב שתחילה ריקחנו, אחרי זה בא נאום המאוד מאוד מרגיע של ראש הממשלה, אחרי זה אישנו, אחרי זה העברנו מוועדת חוקה לבית הנשיא כפי שהם ביקשו. אז תגיד לי אתה, על מה ההפגנות? מה קורה היום? בקרב האופוזיציה, יש לך אנשים שאין להם הרבה מה למכור אלקטורלית, ובכלל גם רעיונית, כמו מרב מיכאלי למשל, מנהיגת מפלגת העבודה, מפלגה שעל פי כל סקרים, עובדת לדבר על סקרים, לא מתקרבת, אפילו לא יודע אם זה אחוז החסימה, אני דבר אפילו על מנדט אחד, משהו כזה. שהם היום, מאחר ואין להם מה להציע, גם יאיר לפיד אגב נמצא שם, זה רק לשבור את הכלים. זה כמו אותו, אתה יודע, אני משבר את הימין ואת השמאל בישראל, הימין לוקח את הלגו, כמו הילד שבונה לגו, והשמאל כמו הילד שרוצה להרוס לגו. ברפורמה הזו באנו בטוב, לא באנו להרוס את הדמוקרטיה חלילה, באנו לשפר ולייצב אותה, אבל בדיוק כמו התוכנית, כל דבר שאנחנו נעלה, כל דבר שנציע, מיד קץ הציונות, קץ הדמוקרטיה, אתה יודע מה? אתה לא יוכר היום שאם בשבוע הבא, אתה יודע, יהיה לנו שרב קשה בארץ, גם בזה נואשם. אבל כמה אתה רוצה להתערב איתי?
טוב, על זה אני לא אתערב איתך. השר במשרד המשפטים דודי אמסלם אמר השבוע במליאת הכנסת, הרפורמה תהיה, זה יצא לדרך ואין דרך חזרה, כי מדינת ישראל כרגע לא דמוקרטית. זה מאמר דודי אמסלם. ראש הממשלה אמר, אני מקווה שהרפורמה תהיה, אבל בהסכמה רחבה. ומצד שני אני שומע את חברת הכנסת טלי גוטליב שאומרת, הרפורמה בעצם מתה, אז למי להאמין?
לעובדות.
מה העובדות אומרות?
העובדות שהרפורמה הושעתה, היא לא הופסקה. העובדות היא שראש הממשלה גם בישיבת סיעה וגם שתדעתי זה היה למוטי קסקל בערוץ 14, אמר שהרפורמה הזו לא מתה, זאת אומרת שהיא תיושם. איך היא תיושם? אני עוד לא יודע, גם אתה לא יודע. אני חושב שמה שאנחנו כן יודעים זה שבוודאות זה שאנחנו רוצים את הרפורמה ואנחנו רוצים שזה יתעבור בהסכמות רחבות מאוד. עכשיו, אין טעם עכשיו לכנס לספקולציות, כי הדיונים בבית הנשיא עדיין מתנהלים. אני יודע גם שהאופוזיציה היא לא בנויה באור אחד. אני חושב שגם הציבור הישראלי, וצריך להיות אם רשום לציבור הישראלי, הוא כן רוצה את הרפורמה הזו, אבל הוא גם לא רוצה לראות קרע בעם ישראל. בין אם זה מיעוט, רוב, 50%, כפי שאמרת, לא משנה, אנחנו לא רוצים קרע בעם ישראל, ולכן אנחנו רוצים שזה יעשה בהבנות רחבות. אני, אם תשאל אותי לדעתי שלי, אני אין לי צל של ספק, זאת אומרת שהרפורמה הזו תעבור, ולא מן הסיבה, מה זה מסיבה אחת? כמה סיבות? סיבה הראשונה, שהיא באמת נכונה וצודקת, הרי השר לוין, שר המשפטים לוין, והגה אותה, חשב עליה כבר 23 שנה, זה לא נולד רק אתמול, רק תגידי, אז למה חיכיתם כל כך הרבה זמן? קואליציה שכזו לא הייתה לנו, תמיד היו לך את החברי קואליציה שהתנגדו לכל רפורמה, יש לך 64 מנדטים, וזו הזדמנות, לא יודעים להגיד חד תמיד, אבל זו הזדמנות מאוד מאוד נדירה. דבר, אז א', היא חיונית, הקואליציה של היום מאפשרת את זה, ודבר שלישי, וזה לא פחות חשוב בפוליטיקה, זה היופי של הליכוד, ובאינטראקציה עם הבוחרים אתה רואה שכבר הציבור שלך, שבאמת אותו ציבור שהצביע לך וצעק משילות, משילות, משילות שם בבנייני האומה, כאשר חגגנו את זה, אני צריכה אם תרצה, אז הציבור הזה גם מצפה מאיתנו באמת למשול, למשול אומר, לדעת גם להעביר את החוקים שאנחנו מציעים, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהרפורמה הזו היא חיונית, ואחרי זה פשוט לתת להתהדות.
תראה, הדגל שאתם נסעתם לפני הבחירות, היה הביטחון האישי, מדד יוקר המחיה שמטפס, טיפס אז וממשיך לטפס, כלכלה חזקה עם שקל חזק, כל הדברים האלה, היו הדברים שאתם נסעתם אותם, דיברתם עליהם, מה שאנחנו רואים כרגע זה שהביטחון האישי לא בסדר, מספר מקרי הרצח בחברה הערבית ולא רק עולה, מדד יוקר המחיה מטפס, השקל נחלש, ואני רוצה לשאול אותך, במה אתם טועים?
כנראה שאנחנו לא טועים עם חברת הדירוג פיץ' למשל, שעשו אתם כל כך הרבה כותרות עליה, הודיע כי בעקבות העברת התקציב, היא צפויה להעלות את דירוג האשראי של ישראל. זה ממש מהשבוע. הסיבה העיקרית על פי פיץ' היא, ואני מצטט אותם, הממשלה שמה דגש בתקציב על הוצאות החינוך והתשתיות, ובזה את התקציב הדו-שנתי. ורק נזכיר למשל, ונדבר תכף גם על יוקר המחיה, משרד החינוך קיבל את הגידול הגבוה ביותר, 24 מיליארד ש"ח לשנתיים. ובאמת, אני רוצה להגיד שאנחנו הבאנו תקציב מצוין, שיספק יציבות, דוד, ויבנה מנועי צמיחה ויאבק ביוקר המחיה. עכשיו יוקר המחיה, זה גם לגבי עובדות, גם לגבי השקל שמתרסק, גם בזה קצת קשה לקבל. מה שכן אני יודע, וזה אתה תסכים איתי, אנחנו היום חיים במציאות, אתה יודע, יש את המציאות הבינלאומית. אגב, מאוד יפה קיבלו את זה במשאות אחרות, אצלנו מיד, אתה יודע, מנתקים את ההקשר הבינלאומי. התקופה הכלכלית מאוד מאוד מאתגרת, ובכל זאת, הכלכלה הישראלית היא הכל חוץ ומתרסקת, היא עדיין מאוד מאוד מפתה. נכון שעברנו טלטלה, עברנו פיס אוויר רציני מאוד עם המחאה, אין ספק. אין ספק, כאשר אנשים משדרים, כי כלכלה זה הלוך רוח, ואם מתוך ישראל אנשים משדרים לעולם שרע פה ולא יציב פה ומסוכן פה, אז אנשים, אתה יודע, הם קצת מפחדים, אני מקווה שגם זה יירגע. עכשיו, לגבי הצדים שקיבלנו, אתה רואה בהחלטות רבות שהתקבלו בתקציב הזה, ואתה יודע, יש גם דברים שעדיין לא באים לידי ביטוי בתקציב, החוק חינוך חינם מ-0 עד 3, שגם התחייבנו והצטחנו במהלך התקציב, אתה רואה שעמדנו בזה, היא לייצב את מחיר הדיור, הנושא של קרן הארנונה, שגם פה סולף והוצג בצורה לגמרי מעוותת, גם פה זה אמור לעודד בנייה של דירות מגורים, גם זה כסך הכל יסייע. עכשיו, לבוא ולהגיד שזה מתרסק, אנחנו נצטרך מייצבים את הספינה, להזכיר לך שבשנה החולפת, כאשר לא היינו בשלטון, מחיר הנדלן עלה ב-19%, זה לא אני אומר, אלו עובדות, להזכיר לך את האינפלציה גם שהייתה
פה. אגב, אני לא אמרתי, הכלכלה, רגע, בועז, אבל אני לא אמרתי כלכלה מתרסקת, אמרתי השקל מתרסק.
השקל מתרסק.
אבל זה לא אותו דבר.
השקל לא מתרסק. אתה יודע, יש תנודות במטבע, אני לא הייתי אומר שהשקל מתרסק.
10% בשנה?
השקל, עוד פעם אני אומר לך, ואני אומר את זה שוב, הרי לקחת, קיבלת, יש לך קונטקסט בינלאומי, ואתה הרשת בשנה אחת החבר'ה שהיו לפנינו, הצליחו לקלקל בהרבה מאוד דברים. עכשיו הבאתי לך את העניין של, רק השבוע, עובדתית, סוכנות בינלאומית. פיץ', ראית איך הם מדברים בעצמם?
ראיתי מה שאמרו פיץ'.
שאתה רואה שיש אמון גם בכלכלה הישראלית וגם השקל הישראלי, ואני חושב שאת התוצאות של הוידאו הכלכלית הרבה יותר אחראית ומנוסה שלנו, אני חושב שהיא תבוא לידי ביטוי, אבל מה שכן, וזה אני חייב להגיד, אין ספק שהנושא של יוקר המחיה חייב להיות נושא בעל, איך נקרא לזה, עליונות או חשיבות מכרעת. רק אתמול, פה, יצאתי רגע לכנסת, אני אדם שמוד אוהב להסתובב. אז הייתי בשוק מחנה יהודה, וראיתי הרבה מאוד מהציבור שבחר בנו, ובאמת תולה בנו תקוות רבות בנושא הזה. כן, אני לא אגיד עכשיו סקופ, אני אגיד את הדבר עכשיו הכי בנאלי שאפשר, ישראל יותר מדי יקרה.
ואתה יודע למה? כי אתם אפשרתם לחברות הגדולות, אני אומר אתם הממשלה, ולא רק אתם הממשלה הזאת, אלא גם קודמכם, אפשרתם לחברות הגדולות לעשות רווח מופרז, ולא יכול להיות שבעצם במבה שמיוצרת בישראל מוכרים אותה בחצי מחיר בהולנד, ועוד כהנה וכהנה דברים כמו
קוקה קולה. לכן אתה גם כן רואה שעכשיו אתה רואה איך הרבה החלטות שקיבלנו, לא רק הסחר חופשי עם האמירויות, שזה שוק רציני, וייטנאם יצרים גדולה מאוד, אתה רואה את קרפור שנכנסים לפה, את הרבה מאוד החלטות שהתקבלו על ידי הממשלה שלנו, שהיא ממשלה אגב להזכיר לך שהיא חדשה ופה להרבה זמן, הן באות כדי ללחם ביוקר המחיה, אין לי צל של ספק שהתוצאות תראינה בקרוב מאוד, כאשר גם כן מי שאמור ומי שאמור להיות אחראי על הנושא של יוקר המחיה יהיה יושב ראש ועדת השרים בנושא, ובנימין נתניהו עצמו ראש הממשלה, שאתה תסכים איתי עכשיו בעניין הזה, שעדיין אתה יודע אם יש אדם אחד שבתחום הכלכלה הוא אחד הטובים בארץ, היה וגם היום זה בנימין נתניהו, לכן אני אומר לציבור הישראלי, אין לי צל של ספק שגם בעניין הזה אנחנו נעמוד בהתחייבות. הזכרת גם את הנושא הזה הביטחוני, ואמרת שגם פה התחייבנו, והירי האזרח הישראלי לא מרגיש כל כך רגוע, נזכיר רק את המבצע בעזה האחרון, שבו ב-96 שעות, שישה מנהיגים מתואבים של הג'יהאד האיסלאמי חוסלו, שניים מהם, או שלושה מהם, סליחה, תוך כדי מבצע, כאשר הם מסתתרים, אני חושב שזה עוד הישג גדול, ויותר מזה, לא היה מפגע, לא היה טיל אחד שנורה לעברנו, שלא קיבל מענה, אני חושב שגם פה, גם בעניין הזה, בדיוק כפי שידענו לתת מענה בעבר, גם היום, נזכיר רק שאם בפעולה הצבאית האחרונה, חמאס לא השתתף, בין היתר, הרתעה היא לא מילה גסה, להפך, המבצע שלנו בשומר חומות, אני חושב שהרתיע את חמאס, ואנחנו רואים את התגובה בפועל. מה שכן, אתה יכול בצדק להגיד לי, הפיגועים נמשכים, יהודים צדיקים נרצחים במדינת ישראל, אתה יודע בדיוק כמוני, שלצערי הרב, אויבינו, לצערנו הרב, לא מתכוונים להפסיק עם הטרור, ולכן אנחנו תמיד צריכים להיות עם היד על הדופק, וכוחות צהל, השבא, כוחות הביטחון, אני כחבר ועדת חוץ וביטחון שרואה את העבודה שלהם ושומע את העתיד, אני שומע את מה שהם עושים, אני מסיר את הכובע בפניהם.
אני חושב שכך כל עם ישראל. שאלה אחרונה ברשותך, שאלה אישית. לאחרונה התפרסם כי ראש הממשלה בוחן אפשרות למנות אותך לתפקיד שגריר ישראל בצרפת, ואני מבקש לדעת באמת האם זה כך, האם אתה מתכונן בחמישה חודשים שהיית כבר לוותר על התפקיד שכל כך רצית בו, והאם אתה הולך להיות השגריר שלנו בצרפת?
עשיתי על המזוודות, על המזוודות הבוקר באתי לכנסת עם מזוודה, אבל עם מזוודה ובתוכה היו הרבה מאוד ספרים שבאתי מהספרייה שלי בבית למשרד שלי בכנסת. אז זה קצת אומר הרבה. תראה, אני מאוד, כשהייתי צעיר יותר, אז ומוניתי להיות שגריר ישראל במאוריטניה, אז הסתכלתי תמיד עליי, הייתי כשגריר ישראל במאוריטניה, אחת לחודשיים עם הדואר הדיפלומטי הייתי יוצא לפריז, והייתי מסתכל על השגרות הזו כשגרות נחשפת, גם בתור ילד הכרתי את השגרות הזו, יחסי צרפת ישראל יקרים לי, אין ספק תפקיד חלומותיי, אבל בינתיים קרה דבר של פריימריז בליכוד, כנסת ישראל, ועדות, עבודה קשה, פגישות עם אזרחי ישראל, גם עם, כמובן עם המתפקדים שלנו, אתה יודע, עבודה היא מאוד קשה, היא מאוד תובנית, מאוד תובנית העבודה בכנסת, אבל גם כן מתאהבים בכנסת ישראל, יש בזה גם דבר בעיניי מאוד מאוד יוקרתי, להיות חבר בבית המחוקקים של מדינת ישראל, ולכן אני אומר, כרגע, אני כרגע נמצא כאן, וזה מה שאני עושה כעת.
שמתי לב שאמרת כרגע.
תראה, אדם לא יודע מה יהיה מחר, אבל אדם יודע שכרגע יש לו את הזכות, ואת הכבוד, ואת החובה, זה חובה גם כן, להיות מחוקק לשרת הציבור, וכן, אני מותר לי קצת, סליחה אם אני משוויץ עכשיו, אני נמצא בכנסת ישראל, במותג, כן מותג, שקוראים לו ליכוד, מה לעשות, אני ליכודניק, בדם ובן שמה.
כן, אבל אם ראש הממשלה, וסליחה שאני מתעקש, ראש הממשלה, שיש לך הרבה כבוד אליו, מזמין אותך עכשיו לחדרו, ואומר לך, תשמע, היית שגריר, היית דיפלומט, עשית עבודה מצוינת, אנחנו מעריכים גם את העבודה שלך בכנסת, השגריר בצרפת כל כך חשוב לנו, בוא תצא לצרפת, מה אתה עונה לו?
אז קודם כל, זה, אם זה יקרה, אז זה מאוד מאוד יחמיא לי, מאוד יחמיא לי, זה טבעי, זה מאוד מאוד יחמיא לי, ואני אמרתי דבר אחד, כאשר נכנסתי לפוליטיקה הישראלית, אני אמרתי קודם כל ליכוד, קודם כל מדינת ישראל, המדינה היהודית, תנועת הליכוד, ועומד בראשה. תראה כמה סיבות גרמו לי להיכנס לדבר הזה בהרבה הרבה...
אבל לא זה מה ששאלתי.
רגע, שמעתי את השאלה.
שאלתי שאלה נורא פשוטה.
אבל
אתה מכיר את ראש הממשלה.
אם באמת יפנו, עוד פעם אני אומר לך, זה לא אקטואלי, זה לא רלוונטי.
אתה לא עונה לי.
למה שענה לשאלה שלא נשאלה?
אתה תמיד...
שאלת אותי, ראית הראיה, דיברת איתי על ועדת סמים ואלכוהול, הרי פצחתי בנאום ארוך.
לא, פצח רק תשובה אחת, כן או לא.
אני יכול לדבר על דברים שהם אקטואליים, מה שלא אקטואלי.
זה אקטואלי.
אני לא עוסק כרגע איך נגיד...
אתה לא שולל את זה, אבל...
אני כרגע עוסק בתכלס, לא במדע בדיוני.
טוב, אני יודע כמה אתה אוהב את התפקיד הזה, ואני רואה שאתה לא שולל את זה. טוב, בסדר, זכותך גם לענות בדרך שענית.
לא, אז אני אתן לך תשובה, דווקא לא דיפלומטית, תשובה מאוד מאוד כנה. אתה יודע, יש מה שנקרא כאזרח, אתה יודע, כמשרת ציבור. אני, קשה לי מאוד לבוא, זאת אומרת, ולא לספק את הצרכים או את האינטרסים של המדינה שלי, אבל כרגע אני חושב, אני מקווה מאוד, זה לא אתה, וזה כן אתה, אתה דווקא כאיש תקשורת, והציבור הישראלי יחליט אם אני חבר כנסת טוב או לא. כרגע אני בכנסת ישראל, בסיעת הליכוד, בתנועת הליכוד, גאה מאוד במה שאני עושה, אבל ממש גאה.
אני רוצה להודות לך. השיחה איתך נעמה לי מאוד. יושב ראש הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול. חבר הכנסת בועז ביסמוט. שבת שלום.
תודה לך שהזמנת אותי. פשוט תענוג תמיד לדבר איתך. תודה.
תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.